טוב, שלום. נזכיר לעצמנו את תורף השיעור שעבר. למדנו את דברי רבי יהושע בן לוי בגמרא במסכת יומא בדף סט עמוד ב', מפני מה זכו אנשי כנסת הגדולה לתואר הזה. למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? רבי יהושע בן לוי אמר, משום שהחזירו עטרה ליושנה. והגמרא ביארה אל נכון, שמשלוש התארים של משה רבינו למלך העולם, הקל הגדול, הגיבור והנורא, היה פיחות בהופעה. והנביאים הלכו וצמצמו את התארים. וירמיה, שראה נוכרים מקרקרים בהיכלו, לא אמר נורא, הסברנו. ודניאל, שראה נוכרים משתעבדים בבניו, לא אמר גיבור. איי גבורותיו, איי נוראותיו. והגמרא שאלה, ורבנן, איך יאב דאחי, ועקרו תקנת דתקין מוישה רבינו, והייתה התשובה של הגמרא, מתוך שעמיתי הוא לא כזבו. אי אפשר לומר תארים שאין העולם כדאי להם, והם לא אמיתיים, או במילים אחרות, ריבונו של עולם מצמצם הופעתו, והסברנו וחייבים לחזור ולהדגיש, תודה רבה, חייבים לחזור ולהדגיש, אין זה חס ושלום, שום דבר מצמצום הופעתו יתברך, אלא מחמת הכלים של העולם לקבל, מפני חטאינו נצטמצמו הדברים עד כדי שאי אפשר לגילויים השלמים להופיע בעולם. ועל כל פנים, המציאות של נוכרים מקרקרים בהיכלו ונוכרים משתעבדים בבניו גילתה לנביאים, מה שגם כנראה חשו ברוח קודשם, שהמידות האלוקיות האלה, הנפלאות האלה של גיבור ונורא, נורא וגיבור, נעלמו. אשר על כן לא ניתן לתאר את ריבונו של עולם נכון לצמצום, חייבים להדגיש את זה ולחזור ולהדגיש את זה, מפני חטאינו לא נכון, בלתי אפשרי לומר תארים שאין העולם מייחיל אותם, כך אמרו הנביאים. עד שבאו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, הן הן גבורות גבורותיו, והן הן נוראותיו, והן הן גבורות גבורותיו, שנותן ערך אפיים לרשעים, כובש את רצונו, את יצרו, את רצונו, נותן ערך אפיים לרשעים. שאלה חזקה, איך הרשעים מתקיימים בעולם הזה, בעולם הכתהור של המלך, אין זאת אלא שריבונו של עולם ערך אפיים, כובש את רצונו, וזה גבורות גבורותיו. אם כן, ודאי שהמלך גיבור. והן הן נורותיו, שאילולי מוראו, איך כבשה אחת, איך אומה אחת בין 70 אומות, ואף שמציקות לנו, השם ירחם, אבל אינן פועלות, חס ושלום, מה שבנוהג שבעולם, שאומה נכבשת, היא נעלמת, ואנחנו, ברוך השם, נצח ישראל, ואין זאת אלא כי נוראותיו של הקדוש ברוך הוא אינן מניחות להם מורא, מוראותו של ריבונו של עולם, אינן מניחות להם לבצע את זממם, ולכן הן הן נוראותיו, חזרו ואמרו, האל הגדול, הגיבור והנורא, וזהו נוסח תפילת העמידה שלנו, ואנחנו כולנו רגילים לומר בנוסח אבות, ברוך אתה השם, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ובהקבלה, האל הגדול כנגד אברהם, הגיבור כנגד יצחק, והנורא כנגד יעקב. על כל פנים, החזירו עטרה ליושנה, וכל התארים מאירים בכתרו של המלך, והמלך שוב עומד במלוא הופעתו, וכל התארים אכן החזירו עטרה ליושנה. ולכן הם נקראים השם כנסת הגדולה. ואנחנו שאלנו, אבל לא ברור לנו משהו. אבל הנביאים הורידו. באו אנשי כנסת הגדולה ועשו, אפשר לקרוא לזה פלפול. אז מה קורה כאן? הנביאים שראו שהמידה נצטמצמה ואיננה, או אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה. אז הנביאים לא בסדר. מה קורה? ועל כורכך אמרנו, וזאת הנקודת המוקד, זה התורף של הדברים, על כורכך שתי הסתכלויות יש כאן. על כורכנו, וזה דבר נכון ואמיתי כשלעצמו, העולם המלא את כבודו של ריבונו של עולם, חייב לבוא לידי ביטוי בבית מקדש, ובו נוראותו של הקדוש ברוך הוא, עד שכל נשמה, כל נפש, אפילו של גוי, איננה יכולה להיכנס שם, וקל וחומר לא למקומות אסורים, וקל וחומר לא לקרקר שם, כי הנוכח האלוקי, הנוראות, הנוכח האלוקי, הוא לא מאפשר את זה. והגבורה האלוקית, זאת שבאה לידי ביטוי בפועל בגבורתם של ישראל, אמורה לא לאפשר בשום פנים ואופן הפסדים בקרבות, לא לאפשר בשום פנים ואופן כניעה, ודאי וודאי לא נוחים משתעמדים בבניו. לא ייתכן. אם ישנה גבורה אלוקית בעולם, כפי אותה עמידה, דברים צריכים לבוא לידי ביטוי בגבורתם של ישראל, פה במערכות החיים, ועל כן, כאשר נוכרים משתעבדים בבניו, אין זאת אלא כי עמידה האלוקית של גבורה נצטמצמה ואיננה, אולי, עד כדי שדניאל לא אומר גיבור. עטוינו ואמרו, אבל צריך להבין היטב, עמידות האלוקיות לא נעלמו מן העולם. הם עברו ממקום של הופעה גלויה למקום של דברים נסתרים יותר. הם עברו ממקום של עולם שמבטא בשלימות הופעתו של המלך בעולמו לדרכים עלומות יותר, נסתרות יותר, ואנחנו הבאנו את הגבורה כדוגמה בולטת, וכאן סיימנו את השיעור בזה שהבאנו את דברי חז"ל בפרקי אבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, וחז"ל מביאים לזה מקור שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר, ותזכרו ששאלנו מי הוא גיבור, ואם מיד עולה לנו התשובה של חז"ל, כובש את יצרו, אמרנו רגע רגע בואו נקרא אל נכון את הפסוק, שחז"ל מביאים אותו שם כמקור. טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר, ואין ספק שבהקבלה בתוך הפסוק הגיבור הוא לוכד העיר. אלא שהפסוק מציין את העובדה, וזה נכון מאוד שיש גבורה מתפרצת וקובה ומופיעה, ולא פחות מזה ועוד יותר מזה, טוב ערך אפיים מגיבור. יש גיבור והוא טוב, אבל ערך אפיים טוב ממנו, ותחשוב שזה לא, זה גבורה גדולה מאוד. להיות ערך אפיים, הוא מושל ברוחו, ומי שכובש את יצרו, וזה הכובש שפתאום שמענו אותו פה אצל ריבונו של עולם, יש כובש, יש מסתער ויש כובש. זאת גבורה, ולא פחות מזה, אם יש איזה משהו שכאילו, בעל באופן בלתי נשלט, כי זה מעצבן, כי זה ממש מרתיח, צריך להתפרץ. לא, אני שומר, ואינני מתפרץ. וכובש את יצרו. וכובש את רצונו. וערך אפיים. ומושל ברוחו. כל אלה משתמשים בכוח, בגבורה, כדי להגיע לתוצאה הזאת. גם זו גבורה והיא משובחת יותר. בפי הפסוק. ועל משקל זה אמרו חמים, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אף הפי שבפסוק כתוב איזה הוא גיבור, זה הלוכי דיר, כן יש לנו שני מיני גיבורים. ועל משקל זה ממש, יש לנו גבורת ישראל. ודאי וודאי שלא להיכנע לאויבים, שאתה צורך גם לנצח במלחמה, ולכבוש אויבים תחתינו, ולאומים תחת רגלינו. בכל פנים ודאי וודאי לא להיות נכבשים על ידם, וזאת היא גבורה. שכשהיא נחסרה, החסיר דניאל את הגיבור. באו אנשי כנסת הגדולה ומצאו את מקבילתה. כי זאת עלינו לדעת, וכאן הנקודה שאנחנו רוצים להמשיך ממנה, תפקידם של אנשי כנסת הגדולה, מכאן, אבל במקומות רבים אחרים. זה לקחת ולשמר לנו את כל הערכים האלוקיים שמתגלים בשלימות החיים ונעלמים בחסרונם של החיים, אבל אינם נעלמים אלא נשמרים, מתעלים ונשמרים במקומות פנימיים יותר, והם קיימים, וזאת היא עבודת כנסת הגדולה. לשמר לנו את כל המושגים שכשהעולם היה שלם הופיעו בתוך העולם בצורה בהירה, וכביכול נסתלקו, ואנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה ומצאו מקום לכל המידות האלוקיות, שאומנם עולם חסר איננו מכיל אותם בהופעה בגלויה, אבל אפילו אחי הם קיימים בהחלט בעולם נסתר יותר, בעולם פנימי יותר, בעולם עמוק יותר, גבוה יותר, תורה יותר, תורה, וזו נקודה שאנחנו עוד מעט נמצא אותה, תורה הולכת ותופסת את מקומה של, של, של ערכים אחרים במציאות, ובתוך התורה הולכים כל המושגים ומופיעים, וכל זה הוא מכלל שימורם של כל הערכים, היינו לראות איך בעולם, הגם שמפני חטאינו גלינו מארצנו, נתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנחנו יכולים, ועוד פחות מזה יכולים, ועוד פחות מזה יכולים, וגאוותם של ישראל, וכל הדברים האלה מסתלקים, אבל המידות האלוקיות מוצאות לעצמן מקום במקומות אחרים שצריך לחשוף אותם, להבליט אותם, ולחיות אותם בעיקר, וכאן נשאל את עצמנו, לשם מה הייתה עבודה גדולה וחשובה זו של אנשי כנסת הגדולה? למה היא נועדה? נראה לי פשוט שהיא נועדה כדי שעם ישראל לאורך כל הדורות יחיה את מערכת המושגים הזאת, ידע אותה אל נכון, יחיה אותה, ויוכל בבוא היום להחזיר עטרה ליושנה. אנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה. דורות אחרונים שלנו עוד יותר חייבים, צריכים ויכולים בעיון של בית מדרש להחזיר עטרה ליושנה. ליושנה, ליושנה הראשון, ליושנה לזו של מערכת המושגים של הנביאים. כי ככל שחיינו הציבוריים, הלאומיים, הבריאים, חוזרים למקומם, לשם כך שימרו לנו לבטא את העובדה שהעמידות האלוקיות לא נעלמות מן העולם. הן עוברות אולי סגנון של טרנספורמציה, של מעבר, אבל צריך להחיות אותן, וישראל שבכל הדורות פגשו את המלך, מלכו של, עכשיו אני לא יודע להגיד אם עולם או בית מדרש, כי מאז שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה, ומכלל לב אתה שומע הן. אבל המלך חי וקיים, ועם ישראל בזכות עבודתם של אנשי כנסת הגדולה, חי את כל לחיות עם ריבונו של עולם, עם כל הבחינות שאומנם נסתלקו מן העולם מפני חטאינו ונגלו לנו מחדש על ידי אנשי כנסת הגדולה, ונחיו בעולמה, בעולמו של בית המדרש, בעולמה של תורה, בעולמם של עם ישראל לאורך דורות הגלות, אבל נראה פשוט שכל זה מבחינת הציבי לך ציונים, כמו שחזל אמרו את הדברים מפורש, שאף על פי שעיקר חיים של מצוות, חיותם של מצוות, זה כמובן בחיים שלמים בארץ ישראל, אף על פי כן, כולם מכירים את הספרי, ואותו רש"י על התורה, הרמב"ן על התורה, ומכאן בעוד ראשונים כמובן, הספרי של הציבי לך ציונים, שכשתבואו חזרה, לא יהיו לכם זרים, לא תשכחו אותם ולא... קיצור, מצוות חיות, עם ישראל חי את המצוות לאורך כל השנים, אמנם המצוות מצד עצמן היו חסרות את עוצמתן הטבעית, את נשמתן הגדולה והאמיתית. הרב ציוד הפעם אמר בשם החפץ חיים, החפץ חיים ידע פי 20 בארץ ישראל, כל מצווה, הרב ציוד היה מציין, החפץ חיים וגודלו, נתן לנו את המספר הזה, כל מצווה בארץ ישראל, ערכה, אני יודע אם זה כמות, זה, אבל כל פנים, הציבי לך ציונים, כשתחזרו, לא יהיו לכם זרים וחדשים, תוכלו לחזור ולהחיות אותם, ולא פחות מזה, כל המפגש עם ריבונו של עולם המתגלה בעולמו דרך המידות נשמר לנו על ידי אנשי שנסת הגדולה. אצלי פשוט הדבר שאם הם היה להם תפקיד להחזיר עטרה ליושנה, לנו ודאי וודאי שיש לנו תפקיד להחזיר עטרה ליושנה, להשתמש בכל אותם הצפנות וגילויים בדרכם של אנשי שנסת הגדולה, ולהחזיר עטרה ליושנה למרומי המושגים החיים. זאת עבודה גדולה שבעקבות שימורם של אנשי שנסת הגדולה, נדמה לי מוטל עלינו דורות של גאולה להחזיר עטרה ליושנה. ואני אביא עכשיו מקצת דוגמאות, ואני ממש מבקש מכם, כפי יכולתכם, להתבונן במבט הזה שאני מדבר עליו, ואולי לעזור, כל אחד כפי כוחו, בעקבות מאמרי חז"ל, להחזיר עטרה ליושנה. ואני אשמח מאוד, בהמשך של שיעורים הבאים, פחות לדבר ויותר לשמוע אתכם, מה מצאתם במשך השבוע, ואיזה רעיונות יש לכם, לבאר מאמרים של חז"ל על זו הדרך, ואם נצליח כמה וכמה עניינים להחיות אותם מחדש כפי גודלם ולהחזיר עטרה ליושנה, ליושנה הראשון, זה מפעל אדיר. ובאמת אני ממש לא רוצה להיות דבר בהמשך השיעורים, אלא גם בהחלט לשמוע ולחשוב יחד, ו כל אחד יגיד אם הוא מצא דברים, חושב על דברים, ואנשים אחרים יחפשו, ואולי יתלבנו בכך מחדש הערכים בגדלותם, בהופעתם השלימה, וזאת עבודה גדולה של החזרת עטרה ליושנה. אז אני אביא עכשיו מספר דוגמאות כדי שתבינו למה אני מתכוון, איפה אותה עבודה של אנשי שנסת הגדולה, ואיפה מוטל עלינו להחזיר עטרה ליושנה. בגמרא בברכות בדף ח', אני מניח שכולם מכירים את הגמרא, ח' עמוד א', אמר לי רבא לרפרם בר פפא, לימא לנמר מהני מילי מעלייתא דאמרת משמי דרב חיסדא במילי דבקנישתא. אמר לי אחי, אמר רב חיסדא, מהי דכתיב אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. זה פסוק בתהילים פ"ז. ביאר אותו רב חיסדא, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות. והיינו דאמר רב חייא בר עמי משמי דאולם, יום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד. אמר אביי, מרשע וגריסנה בגו ביתה, ומצינה בביקנישתה, כיוון דשמן עלה. להדאמר רב חייא בר עמי משמי דאולם, יום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד, לאו המצינה עלה איכן דגריסנה. והגמרא כאן מביאה עוד כמה. טוב. בואו נקשיב לדרשת רב חיסדא, ונבחן, נאבחן לפי דעתי, הרוח הזאת של אנשי כנסת הגדולה. הפסוק אומר, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. והדרשה, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. כמובן אפשר לחשוב שיש פה איזו השוואה פילולוגית. ציון, שערי ציון, שערים המצוינים בהם בהלכה, זה ודאי לא יסוד דרשת חז"ל. ובמובן הזה הייתי מבקש לחפש בדיוק את התפיסה של חז"ל, אבל לפני זה פשוט להתבונן. הלא הפשט של הפסוק ודאי לא מדבר על זה. נכון? נדמה, אמנם זה נכון שבתרגום יונתן בן עוזיאל, תרגום הנביאים של יונתן בן עוזיאל, כתובים, נדמה לי שהוא כן הלך בדרך הזו, ועדיין ברור שהפשט של הפסוק, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. מה כתוב כאן בפסוק? מה אוהב השם? שערי ציון מכל משכנות יעקב. כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא אוהב את משכנות יעקב. ברור. כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא אוהב את משכנות יעקב. יתר על כך אוהב השם שערי ציון יותר מאשר מכל משכנות יעקב. אז נכון, שיש דבר שהקדוש ברוך הוא אוהב, יש דבר שהקדוש ברוך הוא עוד יותר אוהב, זה כתוב בפסוק. אלא שבפסוק הדברים מתייחסים לשערי ציון לעומת משכנות יעקב, ובדרשת רב חסדא הדברים מתנתקים משערי ציון וממשכנות יעקב, ועוברים לדבר על שערים המצוינים בהלכה, לעומת בתי כנסיות ובתי מדרשות. האם מסכימים, האם ברור שיש כאן מעין המעבר ההוא של אנשי כנסת הגדולה מעולם מושגים תקף אצל דוד המלך, שיש בו משכנות יעקב שהשם אוהב אותם, ויש בו שערי ציון שצריך להבין בדיוק מה זה, שהשם עוד יותר אוהב. אבל מה נעשה בהיעדר משכנות יעקב ובהיעדר שערי ציון? כי שכינתה בגלותה, ועם ישראל בגלות, ומשכנות יעקב שוב אינם דברים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, גם אנחנו לא אוהבים אותם. כידוע, דורות על גבי דורות, דורות על גבי דורות, יהודים אף פעם לא קנו בתים בחוץ לארץ. בסידור יבץ של בית יעקב, של יעקב עמדי, שם לפני תשעה באב, יש לו סולם בית אל. הוא מוכיח תוכחת, הוא אומר שאצלו פשוט הוא ברור, שגזרות ושמדות שהוא מתאר שם שבאו על ישראל, הם תוצאה ישירה של איזושהי התברגנות של היהודים שהתחילו להרגיש טוב. אנחנו מדברים רבותי על תקופה של לפני 150 שנה. יעבץ, קצת יותר אולי, לא הרבה מעבר לזה. הוא מוכיח שם תוכחת חמורה על התופעה שפתאום יהודים מתחילים לקנות בתים ומתחילים כאילו להרגיש ש... ומבחינתו זה זעזוע עמוק מאוד, והוא ממש בטוח שגזירות, אולי תח ותת, הם עונש על הדבר הזה. עקוב פנים, זה פשוט שאין מי שאוהב משכנות יעקב. ודאי לא הקדוש ברוך הוא, לא אוהב לא את פולין ולא את זה, ובמחילה פשוט שגם לא את שום מקום, שום עיירה. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל מאוד מאוד, בבת עינו. אבל את המציאות הזאת של המציאות הבלתי נורמלית הזאת, לא הקדוש ברוך הוא אוהב, ובוודאי גם ישראל אסור להם לאהוב. בוודאי שערי ציון, בכלל מן דחר שמי. איפה אנחנו? אנחנו ברוך השם כן. אבל איפה הם? דורו של רב חסדא, ואיפה שערי ציון? רב חסדא אומר, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. ואיפה האבות האלה? האם האבות האלה אינן? או האבות האלה נמצאות? אלא במקומות אחרים שבהם אנחנו נמצאים עכשיו. הוא מוצא רב חסדא הקבלה למשכנות יעקב ולשערי ציון, בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ובשערים המצוינים בהם בהלכה. יש פה תלמיד רבנו יונה, שמבאר קצת. מה ראה רב חיסדא בדרשה? ומה מונח? יש גם ביאור יפה מאוד של הרב בעינייה, עוזר לנו מאוד. אני לא רוצה לגלות לכם את הכל. אתם יכולים לראות את רבנו יונה בפנים, תראו את הרב בעינייה, מאוד יפה, מאוד מחנך, גם נדמה לי מאוד מבליט את מה שאני בעצם אומר, הרב לא מעריך, לא מבאר את זה שם, אבל שבאמת, באמת, נפגע המושג כלל ישראל וריכוזו של כלל ישראל מכל הפרטים, וכך הרב מבאר שם. משכנות יעקב הם תיאור לכל ההתפרטות של עם ישראל. אבל עם ישראל בעיקר גודלו לא בהתפרטות שלו, אלא בהתלכדות כל הפרטים אל כלל ישראל. זה הגודל והמעלה של ישראל. אומר הרב, תדע לך, הכלל ישראל שיש לנו בהיעדר ריכוזיות של כלל ישראל, שתכף נדבר עליה, מה זה שערי ציון בדיוק, נמצאות, וכאן המהלך החשוב שהרב באמת לימד לנו, וזה מה שאני רוצה שנשים לב, המושגים הם מושבים בעצם, כי כשנשאל את עצמנו איך בא לידי ביטוי הכלל ישראל, אומר הרב, זה בדקדקנות של המצוות, שכל ישראל בכל מקום שהם, בכל העניינים, נוהגים את אותו דבר. הם מתלבשים אותו דבר, אוכלים, נוטלים ידיים אותו דבר, מברכים על האוכל אותו דבר, זה פירוט שאני מפרט, עומדים בתפילה את אותו דבר, מקיימים את השבת באותו דבר, כל פרטי ההנהגה שלהם היא מקבילה, הם כולם עושים את אותו דבר, כי הם לא התפרטות, הם נכללים. הביטוי של הכלל, אומר הרב, הוא בהקפדה הזאת של ההלכות. ההלכות מנחות. זה ביאור של הרב. מה שמענו כאן? בצדק כמובן. ניסיון להבין את ההשוואה בצורה עמוקה ונכונה. לא שאלה פילולוגית, יש לי כאן ציון, שערי ציון, שערים המצוינים בהלכה. זה לא מה שגרם לרב חיסדא לחשוב שזה דומה לזה וזה דומה לזה. רב חיסדא עשה פה הקבלות עומק. הקבלות אמיתיות. זה מה שאני רוצה שאנחנו נדע לעשות. כי מה? כי כפי אותה המידה שרב חיסדא לקח את משכנות יעקב והקביל אותם לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ולקח את שערי ציון והקביל אותו לשערים המצוינים בהלכה, מה לעשות שעם ישראל לדורותיו בגלות חי את בתי כנסיות ובתי מדרשות, וידע אל נכון להעריך את ערכם, להגדיר אותם, להבין את מקומם, וכמובן, את ההלכה. מה מקומה של ההלכה? איזה תפיסת מקום היא תופסת? וחי את המושגים האלה, של בתי כנסיות ובתי מדרשות, של דייקנות הלכתית, וחי את המערכת הזו. אבל לא היה לו כלים לחיות. אהבת משכנות יעקב כפשוטם, או שערי ציון כפשוטם. בלב, בנפש, האוהבת, לא היה כאן המושא שאפשר להפנות כלפיו את האהבות. ולכן באיזשהו מקום המושגים נתעמעמו. אבל אנחנו, שבעזרת, בחסדי השם, של המחזיר שכינתו לציון, חזרנו הביתה, יכולים לדבר על משכנות יעקב, ולומר בפה מלא, הקדוש ברוך הוא אוהב את משכנות יעקב. אוהב ממש את משכנות יעקב. ומשכנות יעקב הם בחינת בתי כנסיות ובתי מדרשות. ואם אנחנו היום צריכים לדעת מהי אהבת ארץ ישראל, אבל ארץ ישראל מכילה גם לא שממה, דהיינו לחיות איתה, לשבת בה, לשכון בה. מה המשקל של הדבר הזה? מה זה? זה מושג תורני? זה מושג אלוקי? כן. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. משכנות יעקב אצל דוד המלך, שהוא ממקום רוח הקודש גילה לנו את התגלית הזאת, שאוהב השם משכנות יעקב, ועוד יותר מזו אוהב את שערי ציון, ואמר את הפסוק, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב, מתייחס בפשטם למשכנות יעקב, וכמובן מגלה את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את משכנות יעקב. הוא מגלה לנו שיתר על כך, אוהב השם שערי ציון. עכשיו, מה זה שערי ציון? זה באמת שאלה בדיוק מה זה שערי ציון. יכול להיות שהכוונה לבית המקדש, יכול להיות שהכוונה, וזה נראה לי יותר, כידוע, ברב כתוב שירושלים זה הצד הקודש, וציון זה הצד המלכות. בכל מקום שיש ציון וירושלים, ציון זה צד המלכות, וירושלים זה צד הקודש. יכול להיות ששערי ציון באמת מדבר על המלכות. ואם כך, הפסוק אומר, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב, וזה מאוד הולך טוב עם המהלך הזה של הרב, שיסוד כל המעלות זה לא ההתפרטות של ישראל, אלא ההתכללות של ישראל, ההתמרכזות של ישראל לכלל. ואז זה ממש ממש יפה, ההקבלה הזאת ששערי ציון זה שערי המלכות, מקום המלכות, והמלכות היא מרכזת את ישראל, היא נותנת לו את הכלליות. ואם כך כתוב כאן, ש... שערי ציון של מלכות ישראל, אוהב השם אותם מעבר למשכנות יעקב, שאוהב השם את משכנות יעקב, ומעבר לזה, ואם הייתי מנסה עכשיו להגיד אלגוריה, אין לנו מלכות שלמה, אבל יש לנו ממשלה, וזה יסוד כללי שכולל את ישראל, שמכליל את ישראל. ותדע לך שהקדוש ברוך הוא יש לו יחס אהבה מיוחד לכל ההופעות הכלליות האלה שכוללות את ישראל, יותר מאשר לאצבעות המתפשטות בפרטויותן, שגם אותן הקדוש ברוך הוא כמובן אוהב. האם יהיה נכון לקחת עכשיו את מערכת המושגים שיפנים לנו רב חיסדא, ושחיינו אותה לאורך כל הדורות, שאוהב השם שערי ציון, והמוראים פה שינו את ההנהגה, והלכו להתפלל במקום שבו הם לומדים, כי הבינו שמתוך כל מעלת המקום של תפילה, הכל מתחיל מה... אז אולי באמת להבין שקריות הממשלה שבכל מקום, ההתמרכזות הממלכתית הזאת שעושה את כל ישראל אחד, יסוד המלכות, שכתוב ברמב״ם, וזה בעקבות חז"ל, שאין עליו אלא השם אלוקיו בלבד, זה משנה, באוריות. מלך אין עליו אלא השם אלוקיו בלבד. שזה, רב צודה היה מעריך לבאר את העניין הזה, שלמעשה זה מכליל את הכל, והיה מעריך לבאר את ערכו של דוד המלך, ובכלל ערכה של הממלכה. ויסוד הכללות של דוד המלך, לכן הענווה של דוד המלך, ובכלל להבין שזה מערכת ערכים קדושה מצד עצמה, שיש לה קדושה עצמית, ואדרבה, כל הקדושות האחרות של... כל ההופעות, ההתפרטות של העם בכל מקומות מושבותיו, כל זה זה, זה, זה פחות, כל זה זה המשך, אבל המרכוז של הכל והתמצית של הכל נמצא באותו המקום של שערי ציון, בין אם זה הכוונה לבית המקדש, זה יותר פשוט, ובין אם אפילו נאמר שציון הכוונה היא למלכות מרכזת. האם אנחנו, נכון לנו, מכאן ואילך, לייחס ערכים של קדושה אמיתית, של אהבת השם, של גילוי של שם השם, אל המושגים האלה. נפקמינה למה יעשה פשוטה ופשוטה. אדם, אני אומר, להתרגל למערכת מושגים. מגיעים ליישוב. בנו בו בתים, נטעו בו עצים, פרחים. אתה נכנס, אתה רואה את הערך העצום הזה? אתה רואה פה בתי כנסיות ובתי מדרשות? יש איזה נוסח שעלול להיות שגור. יש פה יישוב, יופי. יש פה בית כנסת? ודאי שאם יש בו בית כנסת זה מעלה אותו מאוד מאוד, אבל זו שאלה לא מבינה. יש בו ישיבה במקום הזה, זה מקום חשוב באמת, זה באמת נכון, על זה אין שום ספק, זה בהחלט מקום חשוב. אבל כשנכנסת בשער היישוב עוד לפני שהגעת לשאלה של בית כנסת, ראית כבר את היישוב? ראית את אהבת השם למשכנות יעקב? ראית את הערך העצמותי, את אהבת השם, את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את המקום הזה עוד לפני? פשוט שסתם יישוב של יהודים, יש בו בית כנסת, זה ודאי. יש בו מקום של תורה, וזה חייב להיות, וזה נחמד וטוב. אבל האהבה שיש לקדוש ברוך הוא אל הדבר מצד עצמו, כמו אילו הגעת לבית כנסת, או לבית מדרש. כי רב חיסדא אמר לנו, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב, אוהב השם מזרים מזרים מכל בתי כנסת ומדרשות. זה לא הייתה סתם על השוואה, זו השוואה של שתי רמות הופעה של ריבונו של עולם, בהקבלה אמיתית. והאם נוכל להבין את ערכה של ההתיישבות, של העובדה שהמקום הזה יש בו יישוב של ישראל, משכנות של ישראל, זה שכינה. והקדוש ברוך הוא אוהב את זה, מצד עצמו של דבר, שזו מערכת מושגים קדושה, שזאת מערכת מושגים של עטרה ליושנה, של עטרת ריבונו של עולם, עטרת המלך, זה הכתר של המלך, שיש משכנות יעקב. וכשאנחנו באים לשערו של יישוב שישראל משתכנים בו, ככה צריכה להיות ההרגשה הנפשית שלנו, שאנחנו הולכים להיפגש עכשיו עם ערך קדוש, כמו שמושרש אצלנו בנפש, שהם נכנסים לבית כנסת או לבית מדרש, אנחנו מבינים שזה מקום קדוש, ודאי שפה נמצאת שכינה, וזה בנפש שלנו, זה העבודה של רב חיסדא. אבל זה עבודה של רב חיסדא המשך מדברי הקודש, ברוח הקודש של דוד המלך, שגילה לנו את האהבות, האהבות של הקדוש ברוך הוא. שיש אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא למשכנות יעקב. ומזה באה האהבה של הקדוש ברוך הוא לבתי כנסות יותר מדרשות. וזה אולי יחסית קל להבין. האם אנחנו יכולים להבין את הגובה היותר גבוה, ולהבין את תפיסת המקום של ה... שערים המצוינים בהלכה, שהם כוח המנהיגות, הרב אמר שזה כוח ההכללה. שההכללה של כל היהודים, זה העובדה שכולנו שומרים את אותן ההלכות, וכולנו מקפידים, זה מורה שאנחנו מציאות אחת, גוף אחד. האחדות שבתוכנו בא לידי ביטוי בהלכות. אני רציתי לומר, שההלכה היא המכווינה, היא המנהיגה. כוח המנהיגות של החיים נמצא בהלכה. יש עיון סוגיות. והכל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש תפילה, אבל יש הנהגה. ההלכה היא המנהיגה. היא מוציאה את הדברים אל הפועל בהנהגה ברורה. כוח הנהגה נמצא בהלכה. זה מובן לי ההקבלה של רב חיסדא, שערי ציון עם שערים המצוינים בהלכה. כי אם אתה מחפש את המקבילה, וזה מה שרב חיסדא חיפש, האם אהבת השם לשערי ציון נסתלקה מן העולם? כמו שהיה מתאים אולי שיהיה לפי תפיסתם של ירמיה ודניאל. לפי תפיסתם של ירמיה ודניאל, אז באמת שערי ציון, אז באמת שערי ציון הם אינם, אין לנו שערי ציון. אז איפה האהבה הזאת של הקדוש ברוך הוא? באמת יכול להיות שלפני אנשי כנסת הגדולה, באמת יכול להיות שדוד המלך, אילו היה חי בתקופה, היה משמיט את הפסוק, זאת אומרת, לא יכול היה לומר, לא היה לו ביטוי, לא היה לו מקום להכיל במציאות את אהבת השם לשערי ציון ולמשכנות יעקב. כי כמו שדניאל, כמו שירמיה ודניאל, לא אמרו גדול, לא אמרו גיבור, לא אמרו נורא. עד שבא אנשי כנסת הגדולה, ואמרו, הן גבורות גבורותיו, הן אין נוראותיו. כך בא רב חיסדא ושאל את עצמו, אהבת השם, זאת שאותה תיאר דוד המלך ברוח קודשו, הקדוש ברוך הוא אוהב, והוא אוהב את משכנות יעקב, ועוד יתרה מכך אוהב את שערי ציון, כוח ההנהגה של כלל ישראל. אתם מבינים שזה ערך קדושה עצמותית, שיש פה אהבת השם, שזה, אם הקדוש ברוך הוא אוהב, זה חתיכת אלוקות. משכנות יעקב ויתרה מכך שערי ציון. זה ערכים של קדושה. ככה דוד המלך מספר לנו, ברוח קודשו. וזה נעלם. ואנשי הנבואה היו אומרים, הפסוק הזה, אין לו מקום עכשיו. והיו משמיטים, לא חס ושלום מכתבי הקודש, רק מהחיים, מההופעה, מהמקום לחיות את זה. עד שבא רב חסדא, אנשי כנסת הגדולה, ואמרו, לא, זה לא נכון, אותה אהבה קיימת, המערכות קיימות, אבל היה צריך פה עיון. איפה מופיעה הבחינה של משכנות יעקב? איפה מופיעה הבחינה של שערי ציון? אז צריך להגדיר מה זה, צריך להגדיר מה זה, ולא במקריות, אלא בדווקנות מוחלטת, להבין, זה מקבילה של זה, בהופעה הגלויה, ופה בהופעה של תורה, שלקחה הכל, בתורה הכל, באורייתא, ברא קודשא בריך הוא עלמא, וגם כשעלמא לא מכיל את הכל, התורה ממשיכה להכיל הכל, רק צריך לגלות את הכל ולשמר אותו. הכל נמצא. התורה, הכל נתעלה למרום המושגים העמוקים. והם שם כדי שבבוא היום נדע איך להחיות דברים. אבל העבודה של אנשי כנסת הגדולה, כמו פה של רב חסדא, הייתה לחפש את המקבילה באמת, בהבנות עומק. ואז רב חסדא עושה את אותה הבנת עומק של משכנות יעקב, זה בתי כנסיות המדרשות, ושערי ציון זה שערים המצוינים בהלכה, ומה שנשאר לנו, באמת, בכל הדורות, זה האבות האלה של שערים המצוינים בהלכה ובתי כנסיות המדרשות, ומה שזכינו לו, אנחנו בדורות של גאולה, ופשוט אצלי, שצריך להחיות מחדש, זה שכשאדם מגיע למקום שהוא משכן יעקב, יחוש שהוא בא ליותר מבית כנסת. וכשהוא מגיע למקום שבו ישנה מלכות ישראל, ביטוי לכללות ישראל המאחדת, המנהיגה, כוח ההנהגה, זה שמוליך את כלל ישראל, זה שמאחד אותם ומוליך אותם ומנהיג אותם, זה בחינת שערים המצוינים בהם בהלכה, שכוח ההנהגה של כלל ישראל, ככה הקדוש ברוך הוא מופיע בעולמו. וזה בחינה של להחזיר עטרה ליושנה, ליושנה הראשון. אני חושב שאלה דברים נכונים. אני חושב שעל זה הדרך יש מקום לעבור ולמצוא דרשות נוספות בחז"ל. אני רק אומר עכשיו, שוב, הגיע השעה לסיים, אני רוצה שאתם תמצאו ותחפשו ותמצאו. אני אביא עכשיו רק דוגמה בשנייה אחת. כולנו מכירים, שתי גמרות, יחום מחיל אל חיל, יראה לאלוהים מציון. אז יש שני פירושים בחז"ל. או כל הנכנס מבית הכנסת לבית מדרש, מבית מדרש לבית הכנסת, או שתלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, בעולם הבא, שמה יחום מחיל. יש פסוק אצל דוד המלך, יחום מחיל אל חיל, יראה אלוהים מציון. הדרשה היא אותו רעיון. מה זה חיל? מה הפשט בדוד המלך יחום מחיל אל חיל? מה זה חיל? נכון? חומה. זאת אומרת, דוד המלך, אז אפשר כאילו להגיד, אנחנו נוסעים בשער הגיא, מתחילים לעלות את העלייה, יש בחינה מסוימת של יראה לאלוקים. מתקדמים עוד כמה קילומטרים. עכשיו אני לא יודע לשים את הגבולות. אתה נכנס לגינות סחרוב, שערי ירושלים. אתה מתקרב עוד יותר פנימה. אתה הולך על רחוב יפו, עד שאתה מגיע לזה. אתה יחום מחיל אל חיל יראה לאלוקים בציון. אז אנחנו כולנו מורגלים כמובן ובצדק. על דרשות חז"ל, שללכת מחיל אל חיל, זה מבתי כנסת לבתי מדרש, וזה ודאי נכון. וסתם אני לא סתם, אני חייב לומר, אין ספק, ששלימות ההופעה היא בחוברת הזאת, שיש כל הכוחות, זאת אומרת, אם יהיה לנו, אמרתי כבר, הזכרתי בשושה במה, חייבים להחזיר, כשמכמנים עכשיו באבות על גיבור, מותר להגיד, גבורת חיילי צהל? ודאי שכן. איך אני יודע? דניאל לימד אותי. האם משהו מותר לאבד מאיזה גיבור הכובש תצרו? חס ושלום. מכל אותה גבורת רוח, עוצמת רוח אדירה שנוצרה במשך הדורות בכלל ישראל, זה שלא היה לו כלים לבטא את גבורת ישראל הצבאית, אבל ביטא גבורה שאין למעלה ממנה, בכל הבחינות האחרות. אז בחוברת אחת, זה משיח, זה גאולה, כל מה שצברנו במשך הדורות, בכל גבורת כובשת יצרו, והשליטה העצמית, וכל הגבורות הנפלאות שעם ישראל גילה, אבל להחזיר עטרה ליושנה, וילכו מחיל אל חיל, וכו' וכו', ואני ממש מבקש, תמצאו, תחפשו, תנסו לעיין בחזלים, בדרשות, שתמצאו בהם בחינות כאלה של המעבר, המעברים האלה, ואולי נצליח יחד, אתם תבואו עם רעיונות שיש לכם, אבל ללמוד נכון פרושת דבר, הקבלה נכונה, לא סתם, אם אמרו שזה, זה, 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 זה כי זה נכון, כי זה בדיוק העומק של זה. עכשיו מה שאני צריך, האם מהעומק הזה שהתרגלנו לחוש אותו, אנחנו יכולים להבין מהו ערכו של הגילוי, הגילוי. תבואו פעם הבאה בלי נדר ואני רוצה לשמוע מכם דברים.